דבר שאני שם עליו לב הרבה מאוד, לפעמים יש איזה מפקדים, ואני בא, נגיד, נותנים לי איזה רשימת משימות, אני עושה את כל המשימות נגיד, עכשיו, לפעמים, באים ונותנים לי עוד כל מיני דברים, אחרי שהם שמים את הכל, דברים שלא היו, לא היו, לא נבראו, ואחרי שהם נכנסים לי כל מיני מריבות קטנות כאלה מעצבנות. שאלה כאילו, איך אפשר כאילו...
לא הבנתי, דברים שלא היו ולא נבראו, למה? אומרים לך לעשות משהו שלא אמרו לך לעשות?
כן, דווקא ברגע האחרון נזכרים על קטעים כאלה מעצבנים, דווקא בזמנים שלא, לאחר הכי לא מתאימים. איך כזאת להתייחס לדברים האלה?
נו, זה חלק מעבודת הכעס, לא? זאת אומרת שאתה יכול להתבונן בזה בתור שעשוע, לראות איך אנשים אומרים שטויות, זה גם מעניין. אתה יודע, הרמב״ם כותב, למה יש בעולם אנשים שהם לא חכמים? אז הוא אומר, כדי להציל את החכמים משיממון בדידותם. אז תיקח את זה כהצגת תיאטרון, מה יש? מה כבר יכול לקרות?
תודה רבה לך.
אני אשמח לפידבק, כן.
עוד שאלה בנושא, נושא אחר.
אז זה לא בנושא.
בוא נגיד, אם הרבה נתקל במצבים, כאילו, אני אחלק את זה לשתיים. אם כבר אפשר ללמוד תורה בצבא, שאלה, מה ללמוד? עכשיו, שאלה נספחת, מתי זה הזמן הכי טוב לעשות את זה?
קודם כל, בוא נתחיל עם השאלה השנייה. אף אחד לא מחליט, לא נותן לך זמן בצבא. אז הזמן זה מתי שאתה יכול. עכשיו, מה כן ללמוד? ללמוד דבר שאתה יכול תוך שתי דקות להתמלא ממנו. זאת אומרת, ספר שבו יש פסקאות קצרות ושכל פסקה היא בעלת תוכן, זה מצוין. למשל, ספרי הלכה הם ממש כך. למשל, אתה לוקח קיצור שולחן ערוך, אתה למדת איזה הלכה, ופתאום קוראים לך למסדר או לא יודע מה. אבל הספקת ללמוד משהו. והדבר הזה אחר כך מעלה אותך כל היום. כלומר, אתה נזכר בהלכה הזאת לאורך כל היום, או איזה רעיון, איזה פסוק בתנ״ך, או איזה סיפור. לא, האמת היא, זה לא כל כך משנה מה אתה לומד. העיקר זה שאתה לומד דברים קצרים.
תודה רבה.
בבקשה, אני שמחתי לעזור.
הרב, אפשר גם לשאול שאלה?
לא, למה?
לא, הרב, התכוונתי האם שומעים אותי.
שומעים אותך מצוין.
מעולה. הרב, היה לנו ויכוח בין החברים, האם זה, יש יציאות בצבא שהן יציאות מטכליות, כמו נגיד, לא יודע, אח מתחתן, ברית לאחיין, כל מיני דברים כאלה, שזה נקרא מטכלי וחייבים להוציא אותך. עכשיו, אם יש נגיד אירוע מסוים, לא יודע מה, לבן דוד או למשהו כזה, שזה כן מטכלי להוציא אותך, אבל אתה יודע שאתה לא תלך לשם. כאילו אתה מנצל את האירוע בשביל פשוט לקחת כמו יום חופש מהצבא. אז כאילו, האם הלכתית, מוסרית, זה בסדר, זה לא בסדר?
מותר.
כן, הרב, זה בסדר?
אם תשאל אותם שלישית, אני חושב שזה לא בסדר, אבל בינתיים אני אומר שזה בסדר.
שלום, לרב, אפשר גם לשאול שאלה? יש לי גם שאלה?
תנסה, למה לא?
אני התגייסתי ממש לאחרונה, אני חדש עוד בצהל, ובהתחלה עושים לנו כל מיני שיחות כאלה על ערכי הצבא וכאלה.
אל תגיד לי שאתה בן של הרב שמואל.
אני כן.
אתה כן, זכי, אתה דומה לו, וואלה, תמסור לו דש.
איזה יופי בדיוק. דיברנו על הרב בשבת.
כן, טוב, נו, אז מה התגייסת לפני מעט זמן ו...
כן, אז בשיחת ערכים על הצבא, ראיתי מה שהרב קוק מתאר בתור מחיקת זרמי הקודש מתוך התחייה הלאומית. ממש הערכים של הצבא הם כאילו, הם מאוד, אפשר להגיד, רדודים יחסית, כאילו הם מציגים את היהדות בתור פולקלור כזה, שלא קשור לצהל, שאני מגיע עם ערכים מסוימים מהישיבה, והצבא, הערכים של הצבא מאוד רדודים יחסית. אז השאלה שלי לרב, יותר אולי עצה, בקשת עצה, זה איך אני יכול להתנהל בתוך הצבא, מתוך תודעת קודש בעצם. מה אני והחברים שלי יכול לעשות כדי לשנות את הצבא או את השירות שלי.
תודעת הצבא היא בנויה על צורך באיזושהי פשרה כוללת, כי רוצים ללקט כמה שיותר את התודעות השונות שיש בין חיילי צה"ל. כלומר, יש שם, יש לך חילונים, ימנים, שמאלנים וכו'. אז אני זוכר בשיחות שלי עם ראש אק"א בזמנו, אז הוא אמר שהמטרה זה ליצור איזה מין מכנה משותף ל-85% מהחיילים. זה היה פחות או יותר העניין. ולכן כשנותנים לך תכנים רדודים, אתה צריך לקבל את זה באהבה ובהבנה, שכוונת אלה שעושים את זה היא כוונה חיובית, כי הם רוצים לשמור על יחידות הצבא. דבר נוסף, כיוון שאתה בן אדם ויש לך מה לומר, אז בכל מקום ופינה אתה יכול להגיד את דעתך, למה לא? כן, רק הערכים, אתה לא תקלוט אותם ממערכת החינוך של הצבא, או מחיל חינוך או משהו כזה, תשכח מזה. אתה בא עם הערכים שלך. אני זוכר כשאני שמעתי סדרות חינוך, כשאני הייתי חייל, זה היה משהו מדהים, אתה רואה בחור שפשוט פולט מה שאמרו לו להגיד, הוא לא בדיוק מבין אפילו מה שהוא אומר, אז זה בסדר, קבל את זה באהבה, זה עם ישראל.
תודה רבה רב, תודה
בקשה.
רבה.
בבקשה. רגע, חבר'ה, יש פה שאלות בצ'אט, אני שבוי בידי הצ'אט, אז תנו לי לקרוא רגע. קשה לשרת יחד עם גוי דרוזי, אשמח לדעת מה היחס אליו, ברור שהוא עוזר למדינה, יחד עם זה זה לא פשוט, תודה רבה. התשובה לדבר הזה היא פשוטה מאוד. יש גמרא שאומרת, מספרת על, אני חושב שזה היה רבי חנינה בן דוסה, או, לא, רבי פנחס בן יאיר, שיצא לפדיון שבויים, והוא פתח את הנהר, כדי שיוכל לעבור לפדיון שבויים. ואז הגיע בן אדם גם שהלך לעשות מצות, אז הוא פתח בשבילו את המצות, פתח בשבילו את הנהר. אחר כך הגיע איזה גוי עם חמור, והוא פתח גם כן בשבילו את הנהר. כן, שלוש פעמים עשה את נס קריאת ים סוף. והגמרא אומרת, בסדר, זה שהוא הלך לפדיון שבויים, זה המצווה הכי גדולה. מה עם מצות? זה גם, גם מצווה. ומה עם הגוי? שלא יאמרו ככה עושים לבני לוויה. כלומר, הגויים שניתנו בצבא, הם מתלווים אלינו. ויש נטל גדול, מי שמתלווה אליך, אתה מתנהג איתו באחווה. אז זה בסדר גמור, עד רבה, טוב מאוד שהוא איתנו. יש פה רגע, יש פה כאן, הקפיצו לי פה משהו, רק רגע. רציתי לשאול, איך בכלל אדם אמור ליצור קרבה רגשית עם האינסוף, עם דבר שהוא כלל לא רואה ולפעמים לא כל כך מרגיש, ובפרט ביום יום של הצבא, אני לא מבין. כל מה שאדם אוהב, או אדם מתרגש, זה דברים שהוא לא רואה. כשאדם למשל, אוהב, אז את מי שהוא אוהב הוא לא רואה באמת, הוא רק את החיצוניות. מי שאני אוהב זה הפנימיות שלו, את הפנימיות אני לא רואה, זה, לא, זה בסדר גמור. עד רבה, אפשר לאהוב את האינסוף, מיוחד שיש בתוך הנפש של האדם שאיפה לאינסוף, יש רצון עד אינסוף, לכן זה בסדר, אפשר להתאהב באינסוף. בעולם הזה אנחנו מתעסקים בעשייה רבה, האם צריך להצטער על כך ולדעת שעדיף היה להיות בעולם שרוחני, כמו רשבי במערה, או לשמוח בעשייה המעשית בעולם הזה. לא יודע, רשבי הלך למערה לא בגלל שהייתה לו שאיפה מיסטית, אלא בגלל שרדפו אותו הרומאים. אדם שרודפים אותו הרומאים, אז הוא תקוע בתוך הרוחניות, אין לו ברירה. אבל אחר כך הוא באמת נענש על זה שהוא העדיף את הרוחניות על הגשמיות. האדם הנורמלי חי בעולם הזה. אני חושב שאמונת היהדות היא שאנחנו מאמינים במונותאיזם, כלומר באל אחד, והאל האחד הזה, האתגר האמיתי זה לגלות אותו דווקא בתוך האחדות של העולם הרוחני והעולם הגשמי, כך שאני בכלל לא מבין מאיפה הנטייה הספיריטואליסטית פה שהופיעה אצל השואל. שלום הרב, לפעמים יש מקרים שהמציאות, יפה, כיוון שאין המשך לשאלה, אז אני לא יכול להמשיך לקרוא אותה. טוב, יש עוד שאלות? וואלה, חבר'ה, אתם, מה זה הביישנות הזאת פתאום קפצה עליכם במוצאי שבת? מה קרה? יש לכם הזדמנות סוף סוף לדון.
הרב, כן. אפשר לשאול את הרב. יש, אנחנו רואים בתקופה האחרונה, אירועים מאוד קיצוניים לשני הצדדים, גם במדינת ישראל יצאת מהקורונה, וגם יש משבר מאוד גדול. מבחינה פוליטית, מבחינה לאומית עכשיו. מה הרב חושב שאנחנו צריכים לעשות עם זה?
קודם כל, אין משבר מאוד גדול. משבר הוא לא גדול. אלא מטבע המציאות דברים מתגלגלים, וזה, הרי אתה לא יכול לצפות שהעולם יהיה תמיד אותו הדבר. זה לא יכול להיות. אלא מה? יש אתגרים, והאתגרים, הדרבה, זה הצמיחה, הצמיחה של החברה. עכשיו, לאן זה הולך? אז כיוון שאנשים היום מרגישים, מרגישים קראים, אז כל הזמן מדברים על אחדות. אבל אני חושב שהאחדות בכלל איננה שאלה, החברה הישראלית היא מיוחדת מלכתחילה. אלא מה? יש ויכוחים פנימיים בתוך החברה, מה קרה? בסדר. והשאלה האמיתית היא, תמיד אני חוזר על זה, שצריך לברר מהם המסרים האוניברסליים של היהדות. כלומר, הגויים מצפים איתנו שיהיה לנו מה לומר להם. אז אנחנו צריכים לכוון את המחשבות שלנו לשאלה, כשיבואו הגויים ויגידו לנו מה לחשוב או מה לעשות, שתהיה לנו תשובה. עכשיו רגע, חבר'ה, אני רואה שהצ'אט זה חזר אליי, אז אני יכול לקרוא את השאלה של... רגע, כן, שלום הרב, לפעמים יש מקרים שהמציאות הצבאית אינה תואמת את מה שההלכה אומרת ב-100%. רציתי לדעת מתי צריך לעמוד על כך שההלכה תתקיים. אני לא מתכוון להלכה ברורה כמו בשר וחלב, שאז אין שאלה. זה נותר מנהגים או חומרות שקיבלתי על עצמי וכדומה, תודה. כלל גדול, אין דבר כזה מציאות מתאימה להלכה. אין דבר כזה. כי ההלכה לא אמרה למציאות מה להיות. אלא יש 100% תשובה מה עושים במצבי מציאות משתנים. למשל, האם אתה חושב שהמציאות של הישיבה מתאימה 100% להלכה? התשובה היא לא. אבל בתוך הישיבה יש הלכות איך מתנהגים. אותו דבר, יש הלכות כיצד מתנהגים בצבא, כיצד מתנהגים בתור לקופת חולים וכדומה. או כיצד אדם מתנהג עם בני משפחתו, עם אשתו, עם הילדים וכו'. יש הלכות איך עושים את זה. אז גם כשאתה נמצא בצבא ויש מצב מסוים שמצריך על פי ההלכה שתוותר על חומרה, אז זאת ההלכה שמוותרים על אותה חומרה. זה בסדר גמור. אתה יכול, הרי זה בדיוק העניין של התרת נדרים, שאתה אומר, לו ידעתי שיהיה במצב, שיקלה למצב כזה שאינני יכול לקיים את חומרתי, אז לא הייתי מקבל אותה על עצמי. זה בסדר. זה ההלכה. שלום הרב, לפעמים יש מקרים שהמציאות הצבאית אינה תומד, רגע, זה כתוב פעמיים. בסדר, טוב, זה השמתי. רק רגע, אנחנו נעבור עכשיו לשאלה הבאה. רגע. שלום הרב, איך לשמור על טהרת האוזניים מקללות ולשון הרע? וואו, זה באמת הדבר הקשה. תראה, ככל שאתה תקרין יותר, אז פחות ידברו לא יפה מסביבך, נגיד. לא יכול להבטיח לך שזה תמיד עובד, אבל זה ככה. אבל שם טוב אומר שאם לאדם למשל יש הרהורים לא צומים בתוך התפילה, אז הוא אומר שזה השגחה הפגישה אותך עם איזה ניצוץ שיצא מהקליפות כדי שתעלה אותו. אפשר לכוון לזה. שלום הרב, רציתי לדעת איך אפשר לכוון כמו שצריך בתפילה בצבא כשאתה בלחץ של זמן. אי אפשר, פשוט מאוד. אי אפשר לכוון כמו שצריך בתפילה כשאתה בלחץ של זמן. זה הנתון. תתכוון לצאת ידי חובה, שזה גם משהו. שבוע טוב הרב, שמעתי שיעור של הרב, אחד, שמורה שלפעמים יש להפר פקודות של הצבא. הייתי שמח לדעת איפה עובר הגבול, של מתי כן ומתי לא. שתיים, מה לדעת הרב הבעיות שצריך לתקן בצבא. טוב, בוא נלך קודם כל עם מספר שתיים. מה צריך לתקן בצבא? צריך לעשות את הצבא לצבא טוב. אני פעם קראתי ספר של מומחה לצבאיות, אחד מבריטניה בשם דיקסון. ואז הוא מביא כדוגמה לצבא שמתפקד כמו שצריך, הוא מביא לדוגמה את צהל. הוא אומר, מה יש בצהל? שאין בעברית המילה sir. sir זה אדוני. בצבא הבריטי לא יעלה על הדעת שאתה תפנה למפקד שלך ולא תקרא לו sir. ואילו המפקדים והחיילים בצהל מדברים אחד עם השני וקוראים להם בשם הפרטי וכדומה. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב כי זה מאפשר לצאת מהקופסה. כן, לפעמים יש מהלך מוטעה של קצינים, ואיזה צוציק אומר, רגע, נראה לי שצריך לעשות אחרת, ולפעמים הוא צודק. בצבא מרובה מדי, לא יקשיבו לו. בצבא כמו שלנו, יקשיבו. אז מה שצריך לעשות בצהל, לתקן את הראש הקטן. תסמונת הראש הקטן היא מאוד חריפה, והיא עלולה לעלות חלילה בחיי אדם. עכשיו, לגבי מתי להפר פקודות של הצבא, אתה רוצה שאני בשידור של גוף שמשתף פעולה עם הצבא, אני אדבר על דברים כאלה חס וחלילה. רק נאמר דבר אחד פשוט. בוא נחשוב מתי אני צריך להפר את הפקודות של אבא שלי. הרי התורה אמרה שאני צריך לשמוע לאבא, נכון? כי הרי כתוב כבד את אביך ואת אמך, זה כתוב בעשרת הדיברות. זה דאורייתא. עכשיו, אם אבא שלי אומר לעבור על איסור דרבנן, אני לא שומע לו, איך זה יכול להיות? כי התורה אמרה שאני שומע לאבא שלי כשהוא אומר לשמוע, כשהוא לא אומר לעבור על דרג יותר גבוה ממנו, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. אבל כמובן, כל הדברים שאמרתי הם במסגרת המשפחה, ולא עולה על הדעת כלל שדבריי מכוונים לצבא, חס וחלילה. טוב. שלום וברכה הרב, האם גיוס לצבא מבחינה הלכתית הוא חובה גמורה, כך שכל אדם שמתחיל ללכת על פי ההלכה צריך להתגייס, או שיש מקום לפתור חלק מהאנשים שיושבים ללמוד תורה כמו בימינו? אני אומר, אדם שלומד תורה יהיה פטור ממצווה? כלומר, נאמר, יש אנשים שלומדים תורה כל היום, אז בגלל זה הם יהיו פטורים מהנחת תפילין, יהיו פטורים מכיבוד אביהם, יהיו פטורים מאכילת מצה בפסח. אז זה ברור שיש חובה להתגייס, רק שהחובה איננה חובה פרטנית, אלא היא חובה ציבורית. זאת אומרת, יש חיוב שיהיה צבא בישראל. עכשיו, מי שלומד תורה, קל וחומר שהוא יהיה זה שיתגייס, כי אנחנו רוצים שלצבא יצאו אנשים שאיכפת להם, ואדם שלומד תורה, ברור שאיכפת לו. אולי נפתור את אלה שלא לומדים תורה מללכת לצבא, זה אולי באמת רעיון. שלום הרב.
רגע, רב, רב.
מה?
אפשר לשאול גם שאלה ככה, או לחכות לסוף של כל
הדעות? לא, לא, תשאל, אם לא, אז אני פשוט אתמקד.
אוקיי. אז הרב, שמעתי על איזו תופעה שיש במחלקות בייניש, שלאט לאט ברגע שמסיימים עם הבח, שזה בעצם השמונה חודשים הראשונים, ומגיעים לגדוד, שהמפקדים כבר לא מהירים לתפילה וכאלה דברים, אז כאילו לאט לאט יש התרופפות של החבר'ה במחלקה, וחבר'ה לאט לאט מתחילים לאחר לתפילה, ומתחילים אולי אפילו גם להחסיר את התפילה, או לעשות תפילה ביחיד. עכשיו, אם מדובר במחלקה שהיא יחסית קטנה, או במקום שהוא קטן, וצריך חבר'ה למניין, אז כאילו, עד כמה להתעקש לבוא ולהעיר? כי נגיד, יש אמירות שאומרות, עדיף תפילה ביחיד, וכאילו תפילה של אהבה, ולא תפילה שקופים אותך לקום אליה, ודברים כאלה. אז כאילו, איך אחד חושב שצריך להתייחס? מה לומר לחבר'ה?
תראה, זה הכל עניין של מה היכולת ההקרנה האישית שלך. אם אתה אחד כזה, שכאשר אתה נותן נשיקה לבחור שיערת אותו אחרי שהוא חזר משמירה, אז הוא בכל זאת, בגלל שהחיוך שלך הוא כזה אוהב אותך והוא יבוא, אז בוודאי שיש מקום להתעקש. אבל אם זה סתם אתה הופך להיות הנודניק שכולם יברחו ממנו, אז בשביל מה? הרי תפילה, לעומת כל שאר המצוות שבתורה, זה דבר שמצריך כוונה. חלק מהכוונה זה אהבה, יראה, שמחה וכו'. אז לכן אני דווקא מזדהה עם הרעיון שלא להיות הנודניק. אלא אם כן אתה אחד כזה שאי אפשר להגיד לו לא, כי אתה כזה חמוד. טוב.
רגע, אז הרב, אז באמת לעשות את התפילות ביחיד ולא להתעקש?
כן. לדעתי, עכשיו, זה שיש התרופפות, זה מטבע הדברים, כשאדם נפגש עם העולם הזה, יש התרופפות על מנת כן, הקדוש ברוך הוא זרק אותנו לעולם הזה, ואחר כך אנחנו מתקדמים ומתעלים מתוך המצבים האלה. אגב, אני רוצה להגיד לך שיוני נתניהו, שהיה בחור חילוני, אז הוא היה כל בוקר, לפני שהחיילים שלו קמו, הוא היה לומד אפלטון. אז יש מה ללמוד ממנו. אם הוא מסוגל למסירות נפש כזאת, להחסיר משעות השינה שלו כדי לקרוא את אפלטון, אז גם אנחנו יכולים לעשות משהו, לא? טוב, שלום הרב, איך שומרים על רבק לאורך זמן ובכל מצב? אי אפשר. מי אמר שאפשר לשמור על רבק? זה בלתי אפשרי, זה על מנת כן. אתה יודע, יש סיפור כזה ש... היה מלך שביקש מהצורף היהודי לעשות לו תכשיט, שכאשר הוא יסתכל עליו, אם הוא עצוב הוא יהיה שמח, ואם הוא שמח יהיה עצוב. אז הצורף עשה לו טבעת, אמר המלך, מה זה קשור? אמר, תסתכל מה כתוב על הטבעת. היה כתוב, גם זה יעבור. אנחנו בעולם השינוי, המהר"ל אומר את זה, נכון? שעולם הזה הוא עולם השינוי, ולכן, מה שאתה לא, אם אתה לא לוקח, לא תופס הזדמנות עכשיו, לך תדע אם היא תחזור. אז זה בסדר, אי אפשר להיות ברבה כל הזמן, אני חושב שצריך בכלל לאהוב את הזמנים האפורים. הזמנים האפורים הם זמנים נפלאים, שבהם אדם על ידי כל מיני מעשים קטנים, מרפד את הנפש שלו. לא כמו שבישיבה, אז הוא לומד עוד איזה הלכה, ועוד איזה רעיון, ועוד איזה תוספות, ועוד איזה זה, והוא לא מרגיש שהוא מתקדם. אחרי כמה חודשים הוא מסתכל אחורה, הוא אומר, וואי, התקדמתי. אז אותו דבר גם בצבא. יש מוכנות למצבי בינוניות, כי הם נצרכים כדי לבנות את היציבות של הנפש. אז לקבל אותם באהבה. שלום הרב, רציתי לשאול, אם לרב יש המלצות למשהו ללמוד, לעשות חודשיים לפני גיוס. תודה רבה, הרב. רגע, רגע, אני עכשיו מדבר עם חיילים, לא אנשים שהם חודשיים לפני הגיוס. שילמדו מה שנותן להם הרגשה טובה של ודאות פנימית. אני הייתי מציע ללמוד את ספר הכוזרי. את מרד בר כוכבה הוביל אדם שלכאורה לא היה תלמיד חכם גדול, ועוד שאמר לא תסעיד ולא תכסיף. איך רבי עקיבא דימה חשב שהוא המשיח? והאם בר כוכבה הוא הדמות האידיאלית של מנהיג צבאי? רבי עקיבא דימה שבר כוכבה הוא המשיח בגלל שהוא עשה את העבודה. העבודה המשיחית היא עבודה מלכותית, והמשיח הוא דמות פוליטית שעושה את כל הפעולות הנדרשות על מנת לקדם את האג'נדה של התורה, וזה כולל קודם כל לשחרר את עם ישראל, וזה מה שהיה בר כוכבה עשה. אחר כך הוא צריך לבנות המקדש, והוא צריך לקבל צנחי ישראל, ולא אמרו אף פעם שהוא צריך להיות תלמיד חכם גדול, אלא הוא צריך לעסוק בתורה כדוד אביו. מה זאת אומרת כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כמו שאומר הרמב״ם? הכוונה שהוא אורתודוקסי, והוא שומע לרבנים, זה הכוונה. אם היית שם את גדול הדור בתור משיח, אני לא בטוח שהוא היה מסוגל להוביל את הצבא. עכשיו, האם בר כוכבא הוא הדמות האידיאלית של מנהיג צבאי? לא יודע, לא למדתי עד הסוף את המלחמות שלו, גם עד עכשיו ההיסטוריונים לא יודעים הכל, אבל שניח שהוא היה בחור נפלא, ידע לעבוד. שבוע טוב, הרבה פעמים קשה ללמוד בצבא, לא בגלל לא מזמן, אלא כי אין פניות נפשית, איך קוראים להתעוררות הרצון? זה באמת דבר מאוד מעניין. בצבא הרבה פעמים יש זמן, אבל אתה אף פעם לא יודע מתי יקפיצו אותך למשהו, ומתי יש מסדר וכו'. יש הרבה בזבוזי זמן בצבא. לכן אני ממליץ תמיד שיהיה לך בכיס ספרון. ובספרון הזה כמה רעיונות, שאתה חוזר עליהם אפילו. היום אני חוזר על מה שלמדתי אתמול. לא קרה שום דבר, זה בסדר גמור. ולדעת להעריך את זה שלמדת שלוש דקות, כמו שאתה מעריך את זה שלמדת שלוש שעות. ואז אתה תשאל את עצמך במהלך היום, רגע, אני עכשיו מבזבז את הזמן, מה עשיתי מעצמי היום? כן, אבל אתה זוכר שבין 10 ל-10:15 למדת איזה שלוש דקות משהו, וזה ממלא אותך בשמחה. גם אפשר עוד משהו שאני מציע, שיהיה לך פנקס, שבו אתה כותב את המחשבות שלך, וגם זה מעניין, תלמד אחר כך את עצמך. ערב טוב הרב, בזמן האחרון בגלל הרמדאן, יש הרבה מהומות של ערבים בירושלים, בתור חייל בגזרה, איך מתמודדים כשורים ערבים, מכים יהודים ואסור להגיב? זה באמת מעצבן, מה נגיד לך, אני יכול לקבל את זה? אני יכול אולי להשלים עם זה שאם בצבא כל אחד יעשה מה בראש שלו, יהיה בלגן וכזאת אנרכיה שזה יזיק לצבא. זה אולי הדבר היחיד שאני יכול להגיד לעצמי, במיוחד שגם המפקד הישיר שלך אין לו יכולת לקבל החלטות משמעותיות, זה עניין של מדיניות כוללת. אז איך לומר? ליבי איתך וליבי עליך. טוב, שלום לכם. האם הצבא הוא מקום שיכול גם לבנות אותנו? שבו אנחנו יכולים לעבוד על המידות ולהתקדם, או שהצבא זה רק מקום שבו אנחנו נותנים בעצמנו, ואם אפשר להיבנות בצבא, אשמח להסביר איפה ואיך. תודה רבה. העולם הזה כולו הוא מקום שיכול גם לבנות אותנו. אבל צריך לזכור דבר אחד, כל מי שסומך על מסגרת כלשהי שהיא תבנה אותו, ייקשל. אין שום מסגרת בעולם שבונה אותי. אלא יש מסגרות שאני משתמש בהן כדי לבנות את עצמי. ואז אני צריך לחשוב, אני נגיד בישיבה, אז בישיבה יש מה שאני יכול להפיק מן הישיבה לבנות אותי. אני בצבא, יש מה שאני יכול להפיק מהצבא לבנות אותי. ותמיד היוזמה חוזרת אליי. העולם של הצבא הוא עולם שבו נותנים לך הרבה מאוד פקודות. אבל יש פקודה אחת שלא נותנים לך, מה להרגיש ומה לחשוב. אין פקודה כזאת בצבא. וזה אתה יכול דווקא על ידי הצבא להיות משוחרר מכל ההתעסקות המעצבנת, מה אני הולך לעשות בעוד 10 דקות, כי מישהו אחר מחליט בשבילך. אז עכשיו נשאר הלב שלך פנוי לבנות את עצמך מצויה. שלום הרב, האם בצבא יהודי יש מקום? אגב, אני רוצה להגיד לכם שאני מאוד נהניתי בטירונות. כשהייתי טירון, אמרתי לעצמי, זה הזמן המאושר ביותר בחיי. מדוע? כי הייתי משוחרר לחלוטין מן השאלה מה עושים עוד 30 שניות. מישהו אחר קבע בשבילי מה עושים. ואז יכולתי לבנות את עצמי ולפגוש אנשים, להסתכל על האנשים, לראות מה עולמם הפנימי, להתיידד עם אנשים. זה הזדמנות נפלאה, הצבא, מקום של אחווה, של עזרה, להיות פרייר קצת, לפעמים שינצלו את הפרייריות שלך, זה בסדר. מי שמוכן שינצלו את הפרייריות שלו בצבא, בדרך כלל גם מרוויח, אבל זה סוד שאסור לגלות. טוב, שלום הרב, האם בצבא יהודי יש מקום לשירות נשים קלה מחופתה, כמובן במסגרת מגדרית וכו'? א', זה אפשרי, אבל זה גם לא שאלה כל כך רלוונטית, אנחנו לא אלה שמחליטים על הדבר הזה, זה נקבל את זה כנתון. כן, הייתי רוצה לשאול את הרב לגבי שירות מילואים. פעמים רבות הנטייה של המפקדים בצהל להקליל את הפקודות במילואים. זה הרבה פעמים יוצר אווירה נוחה יותר, אך גם יוצר בעיות. לדוגמה, פקודת השילוב הראוי. פעמים רבות מצאתי את עצמי נאלץ לשאול במתחם אחד גברים ונשים יחד. מה זה נאלץ? אתה לא נאלץ אף פעם. אתה מחליט על מה אתה מוותר או על מה אתה לא מוותר. זו החלטה שלך. אל תבוא בטענות אל הצבא. תבוא בטענות אל עצמך. האם זה בסדר שמפקד דתי ישובץ יחידה מעורבת ובפרט מפקד בדרגה הבחירה שהיא מתנגד לשיבוץ הקידום שלו עלול להיפגע? זה בעיה. כלומר, אני חושב שמשבצים מפקדים דתיים ליחידות מעורבות בדווקא. אז אדם צריך לעשות חשבון עם עצמו. אני חושב שהוא צריך להתייעץ עם רבו בדבר הזה. שבוע טוב רבנו, ותודה רבה לך. ולאמונתך, הכל מועצם בצבא, ולכן כל משבר הוא משבר רציני, בחוויה הזאת שאתה לא תמיד בוחר, ולא בדיוק אחראי על הלוז, והחיים שלך, לכאורה תלויים במישהו, משהו בזה מקשה מאוד, ומעצים כל רגש שלי, ממילא זה מציף לי את השאלה הבאה, שאומנם קצת כללית, אבל מעסיקה, כל הזמן, רגע, רגע, מסתבך לי פה, רגע, מעסיקה כל הזמן, כיצד מודדים עם משברים בצבא, כיצד אפשר להרים את המבט ולא לשקוע בצבא, תודה. כל אדם, במהלך החיים שלו, יש תמיד איזה שניים שלושה משפטים שמלווים אותו, שהוא שמע מאמא שלו, או מהרב שלו, או מחבר טוב שלו, והמשפטים האלה, הם מקדמים אותו, בכל מצב אשר הוא יהיה. למשל, הבעל שם טוב הכיר את אבא שלו עד גיל 5. אחר כך אבא שלו נפטר. אבל הוא זכר דבר אחד שאביו אמר לו. מה היה הביטוי? אל תפחד משום אדם. זה עשה אותו בעל שם טוב. אני זוכר אישית, היה לי פעם בישיבה, איזה דאון, אז יש לי חבר שאמר לי משפט קצר, אמר לי צריך לדאוג לזה ולא להיות מודאג מזה. אז אותי אישית זה כדי. אני חושב שכל אחד צריך לשאול את עצמו מהן האמירות הקצרות שהוא שמע פה ושם, שעשויות לקדם אותו, ואז כבשעת משבר תזכור אותם. יש אפילו בתלמוד סיפור על רבי מאיר שאמר, תזכור, תגיד אלהד מאיר ענני. זה שלוש מילים. כן? זה גם עוזר. אני חושב שזה נקודות משמעותיות. וחוץ מזה אפשר גם להאמין בעצמך, ושיהיה לך תמיד מחברת קטנה שבה אתה כותב מה שאתה חושב. איך אפשר לחיות את בכל דרכיך דאהו? תודה. יעוין בספר 8 פרקים, פרק 5. שמה הרמב״ם מפרט את זה היטב. ואם לא ברור מה שאומר הרמב״ם, עיין בספר שיעורים ב8 פרקים להרמב״ם, מעשה ידיי. הרב יכול לתת עצות והדרכות לתפילות יותר טובות בצבא? כן, אני חושב שצריך לנסות להתכוון בברכה אחת. כלומר, בתוך הברכות של 18, תבחר לעצמך איזה ברכה אתה תשים שם את כל כוחך. ברגע שאתה תצליח בדבר הזה, פתאום אתה תגלה שיש לך כוח גם לעוד ברכות. כן.
שבוע טוב. רציתי לשאול לגבי לימוד שניים מקרא ואחד תרגום. יש תקופות בצבא שיש רק זמן מאוד בכל יום ללימוד תורה. עכשיו, לימוד שניים מקרא הוא לעתים מלווה כזה בתחושת הכרח ואי נעימות כזו, לעומת לימוד שיכול יותר לחבר אותך לרוח ולהתקשר ברעיונות עמוקים. השאלה, האם חיילים שלא יודע, במצב שהם נורא נורא עסוקים עד כדי כך שיש להם רק כמה דקות ללימוד, האם להעדיף ללמוד את חובת שניים מקרא ואחד תרגום, או ללמוד משהו שיפריע אותם רוחנית ויחבר אותם לתורה?
קודם כל אני רוצה לך שאישית אני מת על שניים מקרא ואחד תרגום, זה לדעתי הלימוד הכי יפה שיש לי בשבוע, כי זה לקבל את התורה כמות שהיא, אתה לא צריך לעשות שום מאמץ, התורה באה אליך, נו, מה יותר טוב מזה? כן, כמו שאני גם אוהב יותר את התיקון של ליל שבועות על פני אלה שרוצים לגמור מסכת בליל שבועות. אבל יש לנו כלל לגבי לימוד בצבא וכדומה, העוסק במצווה פטור מן המצווה. אז כל עצם מציאותך בצבא, במיוחד שאתה עסוק ואין לך זמן לעשות שום דבר, זה בגלל שאתה מקיים מצווה אחת גדולה. אז במובן הזה אתה פטור מלימוד, ולכן תבחר מה שבראש שלך אם כבר אתה מצליח ללמוד משהו. אבל סתם ככה, שניים מקרא ואחד תרגום זה הכיף הגדול. שאלו את הספרדים.
תודה רבה.
בבקשה. בתור משק דעת, זה שוב מסתבך לי, בתור משק דעת, מה הרב חושב שהדבר הכי חושב, התכוונת להגיד חשוב, אבל בסדר, עליו צריך לשים דגש. המשק דעת צריך לתת הרגשה לחייל שזקוק לו, שאכפת לו ממך, שאכפת לך ממנו. וזה הסיפור. הרב, האם להאריך שירות אם אני מרגיש שחיקה רוחנית דתית, אבל רוצה להמשיך בצבא? רוצה להמשיך בצבא. אדם שרוצה להמשיך בצבא זה לא שחיקה רוחנית דתית, זה אדם שרוצה להתמסר למצווה. ברגע שאתה מבין שרצונך להמשיך בצבא הוא מתוך יראת שמיים, מתוך שאתה רוצה לשרת את עם ישראל, אז זה כבר מפסיק להיות שחיקה רוחנית דתית. שלום הרב, איך אני מוצא משמעות וכוונה אם אני משרת כמשק דת, ורוב היום שלי ככולו, אני לא עושה כלום, ואני בחור רציני שרגיל ללמוד הרבה, לא רק קודש. נו, בשביל מה יש הקלטות של שיעורים של הרב שרקי וכל מיני דברים כאלה? שלום הרב, איך אני מוצא משמעות וכוונה אם אני משאר? זה עוד פעם. פעמיים אותה שאלה. לפעמים מספרים לחברים, כחברים לא דתיים בצבא, על כל מיני הלכות שיכולות להיראות כמו טריקים להתחמקות מהמצוות. כמו שאסור להסתפר בסירת העומר, אבל מסתפרים ביום העצמאות. או שאסור להחזיק חמץ בפסח, אבל עושים מכירת חמץ, ואז מותר ועוד. טוב, אני חושב שזה באמת טריקים, אין מה לעשות. במיוחד לגבי מכירת חמץ, אין דעתי נוחה ממכירת חמץ. אלא אפשר להסביר שזה כמו עקרונות משפטיים, והיישום של העקרונות המשפטיים מתוך התחשבות בצורכי החיים. זה בסדר גמור. אפשר לקחת את זה אפילו בחוש הומור. בואו חבר'ה, בואו אני אסביר לכם עוד איזה טריק עם ציור הרבנים. אז ככה, מה גם באמת? ואז זה הופך להיות מעניין, מתחילים לדון בזה. או אתה תשאל אותו, מה אתה היית עושה אם היה נשאר לך חצי טון חמץ בבית? מה אתה היית עושה? איך יודעים אם להמשיך בצבא או לחזור לישיבה? תודה. התורה מדריכה אותנו בין טוב לרע. התורה אומרת, זה טוב, זה רע. אז אתה יודע, מה שטוב עושים, מה שרע אל תעשה. מה נעשה בין טוב לטוב? התורה לא נתנה הדרכה. יש ברבי נחמן ברסלב, שאלו אותו, שיש אנשים שיש להם בלבולים גדולים בעבודת השם, שלפעמים נראה להם שצריך לעשות כך, ולפעמים נראה להם שצריך לעשות כך, ולכן יש להם בלבולים גדולים מזה. וענה רבינו, מה יש להתבלבל? איך שעושים, עושים, והעיקר שלא לעשות רע, חס ושלום. והם מגיבים, בצורה מזלזלת להלכה, איך להגיב, האם להימנע מלספר דברים כאלה, אם זה יכול להתאפס ככה. נו, זה הרבה יותר חכם, מה שיקרא מצווה לומר דבר הנשמע, ויש מצווה לומר, שלא לומר דבר שאינו נשמע, וכדומה. אבל באופן כללי, אני חושב שברגע שיש לך דיבור עם מישהו, והדיבור לא מתחיל עם זה שאתה מדבר איתו על ההלכות, אלא עם זה שאתה מוכן לחלק איתו סוכריות, וקצת לעזור לו לשפצר את הציוד, אז אחר כך האוזניים נפתחות. אגב, אני מציע לך שבמקום שתחשוב רק מה להשמיע לו, תחשוב מה יש לו להשמיע לך, אולי יש בעולם החילוני שלו, הרחוק שלו, יש מה, משהו שאתה יכול לקלוט ממנו. ברגע שאתה מוכן לקלוט ממישהו, הוא גם מוכן להקשיב לך. שלום רב, אני משרת ביחידה אורפית, ויש קשיים מסוימים בלחות נגיעה, לדוגמה בחדר אוכל, כמו בעלייה באוטובוס, מצד אחד, אם אני מחכה שזה שהם יסיימו, אני מפסיד מזה, הוא מרגיש כמו נחנח. מצד שני, יש איסור נגיעה, וישנה גם נגיעה שינה של חיבה. ומעניין אם יש בזה חילול השם. נגיד ככה, לגבי נגיעה, איסור נגיעה באמת הוא כל נגיעה שיש בה חיבה. למשל, רופא שמטפל באישה, זה מותר. למה? כי זה לא נגיעה של חיבה. או למשל, הכהן שמרים את הקורבן יחד עם האישה ושם את כף ידו מתחת לידה, אז הירושלמי אומר, זה נגיעה קצרה, זה מותר. אז באופן כללי, השאלה גם של דחיסות בתוך אוטובוס וכדומה, זה שאלה שקיימת גם באזרחות. אז חכם עיניו בראשו, אבל צריך לדעת שמגע שאינו של חיבה, ההלכה לא אסרה אותו. שלום הרב, כמה שאלות אם אפשר? מהו היחס הנכון שצריך לנהוג כלפי ערבים בתור חייל שמשרת בחברון או כל מקום מעורב אחר? האם רק לומר בוקר טוב וזהו? יחס של כבוד ומני בסיסי, או גם מעבר לעזור לאישה עם שקיות, קניות, למשל? או שאולי להישאר רציני כזה ולא להראות שום דבר, פשוט לא להזיק ולא להיות לא נחמד, אבל לא לבוא לקראת בכלל. חיילי צהל מפורסמים בזה שהם אנושיים, ואם אתה רואה איזה זקנה שצריכה שתעזור לה, אז זה טוב, זה מקדש שם שמיים שאתה תעזור לה. כיצד לנהוג כלפי היהודים, בעיקר ילדים או נערים שכן מחפשים בלגן עם הערבים ועושים פרובוקציות וכו'. זה ילדים, לא? האם הרב מאמין בדו-קיום? האם לפי התורה זה בסדר שיחו הערבים בתוכנו, שיהיו להם ערים משלהם בשליטתם? תודה רבה ושבוע טוב. דו-קיום הוא אפשרי, אבל שיהיה להם ערים משלהם בשליטתם, זה ברור שלא. עד רבה, אני בעד התיישבות בתוך ציבור ערבי, בתוך ריכוזי אוכלוסייה ערביים, כי אם הם רוצים לחיות איתנו בשלום, הם צריכים גם לקבל את העובדה שאנחנו קיימים. אז אם יש להם בעיה עם זה שאנחנו קיימים, אז הבעיה צריכה להיות שלהם, לא שלנו. שבוע טוב לרב, האם יש מקום בצבא גם להשפעה על חברים החילונים שמשרתים איתי? האם זה חלק מתפקידנו בתור בני תורה? זה שני דברים שונים. האם יש מקום בצבא להשפעה על חברים החילונים שמשרתים איתי? כן. האם זה חלק מתפקידנו בתור בני תורה? כן, אבל לאו דווקא בצבא, בכל מקום. שלום הרב, בצבא קשה לשמור ולפתח את תפיסת העולם שהייתה בישיבה במכינה. הדבר הזה משפיע גם על סוג האישה שאדם מחפש, הדברים שחשובים לו באישה. האם זה נכון מצב כזה לחכות לחזרה לישיבה, ורק אז להתחיל לצאת או להתחיל בצבא? הצבא בוחן את השקפת העולם שלך אם היא רצינית או לא. זאת אומרת, אדרבה, זה שכשאתה מגיע לצבא יש לך השקפת עולם אחרת מאשר בישיבה, זה סימן שגם בישיבה לא הייתה לך השקפת עולם רצינית. אז אדם צריך לתקן את עצמו לקראת זה שהוא מתחתן. לא צריך בגלל זה לדחות עד אין סוף. לכן השאלה זה לא אם זה בצבא או לא בצבא, אלא האם אתה ברמה הרוחנית שאתה חושב שראויה בשבילך להקים בית. בהמשך לשאלה לגבי המילואים, לא הבנתי את תשובת הרב, מאחר שהבעיה מועלית למפקדים, ואין מענה, הרי אני מגדיר זאת כנאלץ. אפשר למצוא פתרונות נקודתיים, לישון בקצה המתחם, להסיר משקפיים, אבל בסופו של דבר אין לך בחייל פרטי השפעה על ההתנהלות, ודוחים אותך בקש, אין מתחמי לינה נפרדים, כי כך וכך. נו, אז אתה יכול להתעקש, מה זאת אומרת? זה... אז הוא יגיד, זה נוגד את הערכים שלי, אני עומד על זה שלי, אז נגיד אתה תהיה בלגניסט ראשון, אחר כך יהיה עוד בלגניס, ובסוף הצבא ישנה. שלום הרב, בצבא הרבה פעמים אנחנו נאלצים לגוע בנעליים, ליטול ידיים, לא תמיד ניתן עם מים ואף לא עם חול. מה כדאי לעשות במקום כדי לצאת ידי חובת נטילה? שיפשוף כזה. איך אפשר להסתכל על אנשים בעין טובה? איך מלדים זכות על אנשים כשהם מתנהגים לא קשורה? עיין, ליקוטי מוהר"ן, חלק ראשון, תורה רש פ"ב. בשבוע שטח יש חוסר במים, ויש טריק שכולם מושיטים את הידיים אחת מתחת לשנייה ושופכים מים מתחת לידיים. אז ידעת עד כמה זה תקין. זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך. מה אתה מחפש להחמיר יותר מרבי יוסף קארו? האם הפסק זה בין ספרדים לאשכנזים? כן, זה משניות אפילו. המשניות נכתבו לפני שהיו ספרדים ואשכנזים. שלום הרב, האם מותר לאדן לטעון בחדר אוכל שהוא צמחוני על מנת להרוויח שניצל תירס על מנה בשרית נאלחת? אפשר להתיר בשם דעה, דעת רבה, שאומרים הועיל. טוב, קודם כל, אדן זה מעניין, כי זה כתיב שמצוי בירושלמי בשביל אדם. אז זה בסדר, אתה כנראה מנתיע לתלמוד הירושלמי. אני לא יודע, לא צריך לטעון שאתה צמחוני, אסור לשקר. אבל אתה יכול להגיד שאתה רוצה צמחוני. כן, ראיתי פעם עוזר לרוכל ערבי לדחוף עגלה במעלה הרחוב. אהה. וזה יפה, זה אפילו לא שאלה, זה משהו יפה. שלום הרב, האם בזמן השירות הצבאי צריך לחשוב על חתונה שידוכים? למה לא? ראיתי את הרב, את הרב בלייכר. אהה. זהו, זה היה... ראיתי, אז ראית את הרב בלייכר, עוזר לרוכל ערבי לדחוף עגלה במעלה הרחוב. יפה, בסדר. אני חושב שהיה מספיק לכתוב את רק פעם אחת. שלום הרב, רציתי לשאול על עניין הדעת. למה נאסר בבריאות העולם הדעת? והיום אנו בכלל מברכים חונן הדעת. למה נאסר בבריאות העולם הדעת? לא הבנתי. בריאת העולם, הדעת, עץ הדעת, עץ הדעת טוב ורע. כן, אסור לערבב טוב ורע. דעת זה ערבוב, כמו ואדם ידע את חווה אשתו. זאת אומרת שאסור לא להבחין בין הטוב לבין הרע. אבל לדעת מה הטוב ולדעת מה הרע, ודאי זה חובה. רק שצריך להוסיף לכלומר, לאכילת הדעת את טוב ורע, שזה לימוד התורה, הנגלית, גם את לימוד הנסתר, שזה עץ החיים. כן, בנימין, מה רצית?
יש מקרים מסוימים שבהם הרבנות הגדירה פסקים, והאנשים הפרטיים הדתיים יכולים להגיד, אני לא הולך לפי הפסקים האלו. לדוגמה, נגיד אשכנזי, ששומר 3 שעות, אבל הרבנות הגדירה שבין בשר לחלב, בין ארוחת צהריים לארוחת ערב, צריך 6 שעות. או נגיד בקורס חופשים, אז הרבנות הצבאית הגדירה שלא יכול להיות שאישה, כאילו מפקדת, תהיה נוכחת בכיתה בזמן שעושים איזושהי פעילות שהיא יחסית אינטימית, או צריך להוריד את החולצה, או לפתוח פריד, דברים כאלה, אבל יכול לבוא בחור דתי ולהגיד, לא, מבחינתי זה בסדר, כי אין כאן הגיעה והכל טוב. וכאילו יש עוד הרבה מקרים כאלו, שהרבנות הגדירה איזה משהו מאוד גדול ומאוד כללי, אבל בסוף האנשים הדתיים ביום יום, במעשים שלהם יכולים להגיד, לא, אני לא מסכים עם זה, אז רציתי לשאול מה דעת הרב בנוגע לזה, האם כאילו להגיד, עכשיו אני נמצא בצבא, וכאילו זה כמו אמר הדעתרה, שאני צריך עכשיו לפסוק כמו הלכות של הרבנות, או באמת להקל במקומות שבהם אני חושב שצריך להקל. כי יש פעמים ככה. שבהם זה יכול לגרום לחילול השם ודברים כאלה.
טוב, מה שצריך לעשות זה ככה, מה שנקרא אומדנה. ודאי שהרבנות הצבאית היא מרא דאתרא. יחד עם זה, אתה צריך לשקול, אם הרב הצבאי הראשי היה אצלך, אם הרב אייל קרים היה שם, והאם אתה חושב שהוא היה מקפיד עליך שתחמיר על עצמך או שתקל על עצמך. ומן הסתם, לפי זה אתה, לפי המן הסתם שעולה לך בראש, תעשה. שלום הרב, יש הרבה פעמים משימות בשבת שגודלות חילול שבת שאנשים שונים מכירים אותם בהינף יד, בתירוץ המבצעיות שבדבר. האם הרב יוכל להגדיר מהי המבצעיות שמתירים חילול שבת, ומה חילול המבצעיות לפי כוח נפש. פיקוח נפש ביום ביום חול ופיקוח נפש בשבת. כלומר, דבר שעושים מסיבות מבצעיות ביום חול, מותר לעשות אותו בשבת. עכשיו, יש למשל, זה שאתה רושם אנשים שרשימת היוצאים למשימה, אז יש לזה, ואת אפילו את המספרים האישיים שלהם, יש לזה סיבות מבצעיות. לעומת זה, לרשום מה כמות הדלק, סליחה, זה מסיבות כלכליות, אז זה לא. אפשר לשאול אותו? מה?
אפשר לשאול משהו?
כן, בבקשה, רק חבר'ה, אני עוד מעט צריך לצאת לפעילות נוספת, בתחום אחר. כן, בבקשה. מה ש...
נמצא מפסק דת בחטיבה 188, ולפעמים עשיתי לחבר'ה עונג שבת כזה מדי פעם. שאלה שאני שואל, כאילו, יש איזה משהו ספציפי שיכול להיות יותר להתאים לחבר חילונים, או איך נכון לעשות את זה? נשמח עם הרב...
זמירות שבת. זמירות שבת ושוקולד טעים. זה נחמד. אתה יכול גם להגיד איזה דבר תורה שמתאים לכולם. רגע, יש פה עוד כמה דברים. רציתי את הבקשה אם יש מקום, דרך מומלצת, להכיר מישהי לזוגיות, לחיים, והאם, דרך... צריך ממש מתחילת הקשר לברר ולהעלות את נושא החתונה. טוב, זה אנחנו נשאיר את זה בצד, כי זה לא הנושא הכללי כאן. זה דעת איך אני יכול להרגיש שליחות בצבא, שרוב הזמן שלי לא עושה שום דבר שתורם לצבא, יצרה דרך הוא תמיד קשה, אך בצבא פעמים רבות, ההתמודדות היא קשה במיוחד, כיצד ניתן להתמודד. טוב, יצרה דעריות צריך פשוט להבין מה זה אהבה. הרב ציודה תמיד אומר, ההתמודדות היא על ידי הוספת אהבה ותורה. כן, כי הרי הטענה של היצרה דעריות זה שהתורה מתנגדת לאהבה. אז כמו שאתה מבין מה זה אהבה עד הסוף, אז אתה מתמודד יותר בקלות. מה המקום של נשק בשבת? מתי, נו באמת, אתם לא יודעים את ההלכות. רבני השבת חזרו לבסיסי הצבא, האם הרב יוכל להגיע לבח גולני? נתבקשתי, האמת, לא יכולתי, מחר יש פעילות בבח גולני, וגם בעוד איזה חודש, אבל אני לא בטוח, זה הכל תלוי בלוז וכדומה. חבר'ה, אנחנו נעצור כאן.
תודה רבה רבה הרב.
תודה רבה לכם.
תודה רבה הרב.
תודה רבה הרב.
תודה רבה הרב.